השם נעסוק בחטא קורח ועדתו, מבחינה מוסרית, מידותית ומבחינה אמונית. אני רוצה להקריא לכם, להתחיל מהפרשה עצמה. כתוב ככה: ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קרויי שם, קרויי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם: רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני? זה בעצם הטענות שיש לקורח ועדתו, ובעצם השאלה הפשוטה שנשאלת: מה היה לקורח לקום על משה? מה הסיבה שקורח בכלל בא במחלוקת? יש לנו רש"י במקום אומר שנתקנה קורח עצמו, שהוא היה איש מאוד חשוב. אתם רואים שהתורה מפרטת: ויקח קורח בן יצהר, מפרטת את בן יצהר בן קהת. הרי לקהת היו 4 בנים: עמרם, יצהר, שקורח היה בנו של יצהר, עמרם בניו היו משה ואהרון ומרים, ואחר כך יצהר, ואחר כך בסופו של דבר הבן הרביעי היה עוזיאל, ובנו של עוזיאל הוא אלצפן. אז נתקנה על נשיאותו של אלצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור. משה מינה אותו על פי הדיבור, זאת אומרת על פי רצון השם, על פי מה שהשם קבע, לא על פי דעתו, אלא על פי רצון השם. אז קורח בעצם הוא חלק על הדבר הזה, זאת אומרת, הוא אמר, מה הטענה שלו? טענה מאוד הגיונית, טענה אנושית. יש סדר כרונולוגי, זה מתחיל מאמרם, בסדר, הם קיבלו תפקידים מלכות וכהונה, אהרון הוא הכהן, משה הוא המלך, ואחר כך אם יש עוד תפקידים, מה שנקרא, אם יש חלוקת ג'ובים, אז אני בתור. אני הבן הבא, האבא שלי הוא יצהר, אז הוא אחרי אמרם, הוא היה אחרי אמרם, אז מגיע לי עכשיו את התפקיד. יש גבול, אתם לוקחים 2, למה לי לא מגיע אף אחד? למה פוסחים עליי? הטענה היא טענה אנושית, היא טענה הגיונית. יש אנשים שהם נמצאים בכל מיני מקומות, אנחנו מכירים את זה מהרבה מקומות. יש מה שנקרא חלוקת ג'ובים במפלגות, יש חלוקת ג'ובים למקורבים, אנשים נותנים למקורבים, מי שיותר קרוב, מי שיש לו סדר מסוים, אז בסדר ההיררכי, אז הוא מקבל את התפקיד. זאת הייתה טענתו של קורח. הוא רצה גם כן שיהיה לו איזשהו תפקיד שהוא ראוי לשמו. וקורח באמת מבניו, שמואל הנביא הוא מבני קורח. זאת אומרת שהיה לו איזשהו ידיעה פנימית שממנו יצאו אנשים גדולים, והוא חשב שהתפקיד גם מגיע לו. רק ההסתכלות שלו היא הסתכלות אנושית. פה אמינו היה מפי הדיבור, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, על התפקיד של הכהן. מה המשמעות של התפקיד של הכהן? מאיזה נקודת מוצא בעצם הכהן הוא שייך לעבודת השם? מאיזה נקודת מוצא? יש לנו משנה נוספת באבות פרק ה', שהמשנה אומרת ככה: כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. מהי המחלוקת? ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, שהיא מחלוקת לשם שמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. אז הלל ושמי, הלל היה גם אדם מאוד ענב, המחלוקת שלהם היא לשם שמיים. כי זה איזשהו ברור של ההלכה. יש צדדים מסוימים שצריכים להתברר במהלך פסיקת ההלכה. נכון שרוב ההלכות הם לפי בית הלל, הם היו יותר ענבים, ככה הגמרא אומרת, אבל בסך הכל, שמאי היה גדול מאוד, הם התחתנו ביניהם, והוא בירר צדדים מסוימים שהיו צריכים להתברר במהלך המחלוקת הזאת, כי המחלוקת זה איזה שהם יסודות שצריכים יותר העמקה, יותר ברור, ואז מתוך הצדדים השונים מגיעים לנקודה היותר כוללת, שהיא פסיקת ההלכה, הנקודה היותר מכריעה, יותר כוללת, שמתגברת על הצד השני. אז זו מחלוקת שיש לה המשכיות, היא באה לברר יותר את ההלכה, היא באה לברר יותר את האמת. מחלוקת קורח ועדתו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, ולכן אין סופה להתקיים. היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, היה שם איזושהי בקשת שררה של קורח, איזשהו תפקיד שהוא רצה, שנראה היה לו, שמגיע לו, הוא היה צריך לקבל, אני עומד במרכז, אני חושב שלי מגיע, יש סדר מסוים אנושי שבסדר הזה אני צריך להיות באמצע, והוא חשב שהוא מגיע לו, וזה הייתה השררה שהוא רצה לקחת לעצמו, שלא הייתה על פי השם. אז המחלוקת הזאת היא לא מתקיימת, והיא, האנשים האלה, אנחנו רואים בהמשך, שהם, האדמה בולעת אותם, שהאדמה בולעת אותם, כן? בהמשך הפרשה, שהם, הם וכל העדה אחריהם, הם מתים, הם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותחס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל. אז באמת, היסוד הזה, שאנחנו רואים שמבחינה מוסרית, יש גם, יש כאן איזשהו פגם במידות. זאת אומרת, אדם רוצה לקחת לו איזשהו תפקיד יותר חשוב. הוא רוצה להתכבד, הוא רוצה להיות במרכז, הוא רוצה שידעו עליו. וזה מה שקורח בעצם רצה כאשר הוא, משה רבנו, קבע את המינוי הזה לא מדעתו, לא בגלל שליצפן היה יותר חבר שלו וקרוב אליו, אלא משה קבע את זה על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא אמר לו, והוא ציווה עליו להיות הכהן ולא לקורח. יכול להיות שקורח, כן, ודאי שקורח ידע את זה, אבל בוא נאמר שאפילו הוא לא ידע את זה. ניקח את העובדה שהוא לא ידע את זה. משה רבינו זה אדם אחר לגמרי מקורח. משה רבינו קיבל את כל התורה. משה רבינו, כמו שהרמב״ם אומר, היה יכול להתנבות בכל רגע ורגע, לא כשאר הנביאים. זה מדרגה אחרת לגמרי. איך יכול להיות שהוא קיבל את התורה, הוא מנהיג את עם ישראל, ופה ובכל התחומים הוא שומעים לדברו, ופה בגלל שזה נוגע אליך שהוא קבע מישהו אחר ולא אתה, וזה לא על פי הסדר, גם אפשר לבוא ולשאול למה זה לא פעלת לפי הסדר, מדוע? ככה שואלים רב, למה לא פעלת לפי הסדר, למה פעלת ככה? אז הוא אומר, הסיבה היא שהשם ציווה עליי, זה לא ממני, אני לא אחראי על זה, יש דיסטנציה יותר גבוהה, יש סמכות יותר גדולה, שהיא מכירה את הדברים, והיא יודעת איך הדברים צריכים להיבנות במציאות. והקדוש ברוך הוא קבע את זה. בטענה של קורח, הטענה עצמה של קורח, היא טענה שאנחנו חייבים להתייחס אליה. מה קורח אומר? וזה הקומה שאני רוצה לדבר עליה, הקומה השנייה. אגב, לפני כן, ישנם, זה דבר ידוע וברור, יש ספר שנקרא ספר הכעס, אם ראיתם את זה פעם אחת, ספר שכולו על נושא הכעס, כל הספר כולו על נושא הכעס, על המידה הזאת, ושם הוא מסביר שהוא ראה בדורו האיש שכתב את זה והתעמק במידה הזאת מכל הכיוונים, הוא אומר שטוב שיהיה, שהספר הזה טוב שיהיה בבית, כי כשאדם רואה את מידת הכעס אז הוא כבר חושב, זה כבר הוא אומר רווח, שכבר אם הוא רואה בקריחה את הכעס אז הוא יודע כבר שהוא צריך לחשוב על זה, זה גורם לו לחשוב על זה לא לכעוס. אבל בהקדמה שמה הוא מסביר שהוא ראה בדורו תלמידי חכמים שגדולים בתורה, יודעים, למדנים, אבל שהם גאוותנים והם בעלי כבוד וכולי. ושם הוא מגיע למסקנה שזה לא יכול, התורה, הגמרא והפלפול ומה שבעצם עוסקים ברוב הזמן חייבת להילמד יחד עם יראת שמיים, יחד עם איזושהי עבודה על מידות. אחרת מגיעים למצב שאדם שהוא יכול להיות מאוד גדול אבל מקולקל במידות שלו או לא שלם במידות שלו, יש בזה חיסרון מאוד מאוד גדול. זה ניכר באיזשהו מקום, ואז ההופעה של התורה היא לא הופעה שלמה, היא הופעה שיש לה חולשה. אנשים אומרים, הנה תראה אותו, כמה הוא גדול וזה ונחשב, והנה כמה הוא מדקדק, אבל בין אדם לחברו הוא, תראה איך הוא מדבר, איך הוא מבזה מישהו, או אומר לו דברים קשים. אז יש בזה פער בין מה שצריך להיות ממנו, מה שצריך להיות מופע ממנו, איך שבעצם איש כזה צריך להתנהג במידות יותר גבוהות, מידות יותר מוסריות, בדקדוק יותר גדול, והנה כאן זה מישור שהוא לא מדקדק בזה. אז זה יוצר פער, וזה יוצר חוסר יכולת להזדהות עם אישיות שכזאת. מבינים? אז, כן?
שורה פתיחה שאתה אומר, שורה מאוד חשובה, כאילו לגבי...
מי זה שמו של הזה? אני שכח, דוד יעלין, אבל אני לא... זה, אני יכול להביא לך את הספר הזה, יש לי את זה בבית. אני אומר את זה מזיכרון, שפשוט בשעתו קראתי את הספר הזה. אני צריך... זה, אבל אין משהו. אני לא ראיתי ספר שכתוב עליו ספר הכעס. לא ראיתי את זה. זה ספר ש... אם תתקל בזה, אז אתה מיד, תחפש את זה, זה מיד. לא ראיתי עוד ספר, כפילות של משהו שכזה. אנחנו צריכים להתייחס גם לנושא בהיבט האמוני. הטענה של קורח היא טענה שאנחנו חייבים להתייחס אליה. מה קורח אומר? ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה הטענה? מישהו יכול לומר? מה הטענה של קורח?
כולם קדושים, כולם מתנבאים. אז למה דווקא אתם? למה המשפחה שלך?
מי כולם קדושים?
כולם.
כולם. עם ישראל כולו קדוש. נו. אז זה, זה, זה טענה מאוד מעניינת. אם אנחנו לא, אנחנו לא אומרים את זה שעם ישראל הוא עם יותר, עם סגולה, עם יותר קדוש, השם בחר בנו להיות לו לסגולה מכל העמים, נכון? אז למה זה לא נכון?
אבל מתוך זה אפשר להבין שבגלל שיש בחירה בתוך המערכת הכללית, כך שיש בחירה בתוך המערכת הפרטית, בתוך הסגולה הכללית יש סגולות,
יש סגולות שהן ייחודיות יותר, כלומר,
אם אין שוויון בזה, אז
בוודאי
ש...
אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה אחת.
אני לא אומר שהטענה של קורח לא נכונה.
אלא?
קורח אולי נכונה. השאלה איך... מציגים את הטענה.
אז הטענה שלו היא טענה ש... זה מה שאנחנו צריכים לראות פה. הטענה שלו היא טענה שנראית כנכונה, אבל היא בעצם לא נכונה. זה מה שאנחנו צריכים להבין פה. אז, מה? טוב, אז זה כבר דיברנו בהיבט המוסרי, וראינו גם שבאמת מחלוקת של כוח ועדתו, אם זה הצד המוסרי שדיברנו עליו, המידות, הוא רצה שררה, זה מה שמסביר רש"י, זו מה שמסבירה המשנה באבות. אבל עכשיו אנחנו עוזבים רגע את הצד המוסרי, ואנחנו רוצים לראות האם בטענה עצמה, בוא לא נדבר על כוח בעצמו, נדבר על הטענה עצמה, האם בטענה עצמה, בהבנה האמונית שלנו, יש בה ממשות או אין בה ממשות, איך צריך להתייחס לטענה הזאת של כוח. יש בספר אורות של הרב קוק, אולי אני אתחיל במשהו אחר, גם שם. איך הייתם רואים דבר כזה? למשל, גוי שמגיע לעם ישראל ואומר, אני כמוכם. אתה לובש ציצית? אני גם. אתה שומר שבת? אני גם. מה אתה עושה? אתה מתפלל? אתה שם תפילין? אני גם. אז בעצם, לו יצויר שיהיה איש כזה שיבוא ויעשה ככה, מה בעצם ההבדל בינינו, בין עם ישראל לבינו, בינו לביני, בינו לביניכם? מה בעצם ההבדל? הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אבל עכשיו הוא בבחירה החופשית שלו, הוא הגיע למסקנה שהדרך שאתה הולך בה היא דרך נכונה, והוא מכיל את זה על עצמו, והוא עכשיו גם כן נהיה יהודי. זאת אומרת, מה זה נקרא נהיה יהודי? הוא רק שומר את המצוות, הוא לא, עוד לא עושה את כל המעבר ואת כל הגיור, אלא הוא שומר את המצוות. אז מה בעצם ההבדל במצב הזה ביני לבינו? אני אספר לכם סיפור. בלפני בערך 10 שנים יצא לי לעבור לאיזשהו נסיעה של מצווה. יצאתי מהארץ וחזרתי דרך אנגליה, ושם יש אזורים בלונדון שלא יהודים לא מסתובבים עם כיפה כזאת על הראש, לא מסתובבים, אלא הם שמים כובע מפת החשש של הגויים שהתנכלו להם. אני פעם בתור ילד גרתי באנגליה ולונדון, אז אני יודע את זה היטב, זה נכון מאוד. אז ונסעתי, והיה שם איזה מונית, תפסתי מונית, והנהג ראה אותי עם כיפה, זה היה קצת מוזר לו באזור הזה שנסעתי שם, ואז הוא התחיל לדבר איתי ואמר לי, אתה יודע, גם אני שומר, אני רואה שאתה שומר שבת, אתה יהודי. אמרתי לו שכן, אז הוא אמר לי, גם אני. טוב, אני התפלטתי, אבל בסדר, התחלנו לדבר, הוא אמר לי, אני גם שומר שבת. טוב מאוד. עכשיו שאלתי אותו ככה תוך כדי, אם הוא גם יהודי. לא, הוא לא יהודי, הוא בכלל לא יהודי. אז אמרתי לו, אז למה אתה שומר שבת לדוגמה? אז הוא אמר, כי זה כתוב בבראשית שיש יום שבת, אז אני עושה שבת ביום שבת. זאת אומרת, אני שומר שבת, לא משנה איך השמירה של השבת שלו כרגע, אנחנו לא עוסקים בזה, האם זה לפי פרטי ההלכה של המתת מלאכות, בוודאי שלא. אבל עצם זה שהוא בעל תפיסה כזאת, שהוא שומר שבת מתוך זה שזה כתוב בתורה. ועוד דברים אחרים שהוא פה ושם אולי עושה. הנה דוגמה לאדם, לא משנה, אמרתי לו כמה דברים, לא נרחיב בזה, אבל מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה בעצם אדם כזה, שהוא בא וטוען טענה כזאת, והוא אפילו התרגז אליי, שאמרתי לו כמה דברים לגבי השמירה של היהדות שלו, מאוד התרגז אליי, אבל אני שואל אתכם באמת, בטענה שהוא טוען, הוא בעל בחירה מסוימת, ככה הוא מבין, ככה הוא עושה, והוא עושה כמונו. מה אתם אומרים על הדבר הזה?
אין לו נשמה יהודית,
אבל הוא עושה, הוא חושב שהדרך שאתה פועל, תראו, אתן לכם דוגמה. היה בדוגמה הפוכה. באיזושהי תקופה, אחרי מלחמת לבנון הראשונה נקלעתי, הייתי, אנחנו כבר, צהל יצא מבירות, אבל היו שם עוד אנשים שפעלו בתוך בירות, אנשי מוסד למיניהם, ואני הייתי צריך, אני טסתי לשם להבטח אותם. ושם, בתוך כדי זה, אני, הכשרתי כמה דברים, ויכולתי לאכול שם באיזה סיר קטן, ביצה, ובאותו סיר גם תה, זה היה שם על הים, יכולתי לעשות כל הפעולות, והיה שם איש שאמר לי, תשמע, אני מקיים, זה היה לי משהו שלא פגשתי הרבה פעמים, אני מקיים, הוא ראה אותי איך שאני מתנהל, אז הוא אמר לי, גם אני חושב שהתורה היא נכונה, אני לא מאמין שיש בורא לעולם, אני לא מאמין שהתורה היא מהשמיים, תורה הרי זה בני אדם עשו, אבל התיאוריה היהודית, החכמים היהודים, יש להם חוכמה כזאת שהיא בסך הכל יצרה איזושהי תיאוריה שהיא יותר מחזיקה במציאות, היא יותר חזקה. ותשאל אותי אם אני מאמין בכל דבר, בכל איזושהי הלכה, לא, לא מאמין בכלל, יש דברים ממש מטופשים. אז אמרתי לו, אז למה אתה עושה אותם? אז הוא אמר, מפני שאם אתה לוקח מערכת של חיים, אתה לא יכול להתחיל לחלק אותה. אם אתה מתחיל לחלק אותה, אז לא ישאר לך כלום. זאת אומרת, הייתה לו תשובה על כל דבר, אבל המבנה שלו הוא יהודי, ומקיים את התורה מתוך בחירה, לא בגלל שהיא אלוהית, אלא בגלל שהיא יותר חכמה. היא מערכת יותר יציבה, היא נותנת יותר פירות לחיים. זו הסיבה שהוא מקיים אותה. אז אני שואל, לעומת זאת, יש אדם שהוא לא יהודי, שהוא מקיים גם כן את התורה. הוא מניח תפילין בבוקר, הוא מתפלל, הוא עושה את הכל כמונו. כי הוא חושב שזה יותר נכון, זה יותר אלוהי, זה יותר מתאים למוסר שלו. אז איך אתם מסתכלים על זה?
זה לא אותו דבר. בכלל לא אותו דבר. יש לה... זה שהוא אומר שהוא עושה את זה מאיזשהו מאמין בזה, יכול להיות שהוא ככה רוצה לחשוב על זה, אבל בעצם הדחף למישהו לעשות את זה ליהודים הוא צורך הרבה יותר פנימי, הרבה יותר, אולי אפילו זה אצלו הוא בחר לשים את זה בתת מודע, כי כאילו זה לא רציונלי לחשוב ככה, אבל זה חלק ממנו, זה חלק מהרצון, חלק מהדברים פנימיים שאנחנו לא יכולים לעשות.
טוב.
מאוד קשה, זה מה שמעודדי.
טוב,
אז
יפה, אז עכשיו אני רוצה באמת קצת יותר לפתח את הנקודה שדיברת עליה, שיש על זה פסקה שלמה שהרב קוק מבאר את זה, וגם פרקים שלמים בספר תפארת ישראל של המהר"ל מפראג, שהוא גם כן מבאר את זה. זה לא מתחיל, יש דברים שלא מתחילים מהבחירה. הם לא מתחילים מהבחירה. קיום המצוות שלנו הוא הופעה, הוא תוצאה של הפוטנציאל הרוחני שנמצא בתוכנו. הנשמה, צלם האלוקים, הסגולה של הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו בתור עם סגולה. יש כאן איזושהי עוצמה, אנרגיה רוחנית, וברוך השם שניתנו לנו הכלים איך להוציא את האנרגיה הזאת לפועל. זה המצוות. הכלים הם המצוות. איך אנחנו צריכים להוציא את האנרגיה הזאת, לממש אותה, את הפוטנציאל הזה לממש, זה על ידי תרי"ג המצוות. זאת אומרת שהמצוות, המעשים שאנחנו עושים, הם פועל יוצא, הם בהתאמה מלאה לפוטנציאל הרוחני שיש בתוכנו. זה לא מעשים חיצוניים, זה לא משהו שמישהו אומר לי, בדרך כלל בישיבות תיכוניות ובקומות כאלה, אז אומרים, יאללה, תקום, תתפלא. איפה היית בשעה 8:30? התפללת או לא התפללת? וכו'. אז אנשים תופסים את זה שהמצוות הם לנו כעול, כמסע, כמשהו חיצוני לנו. המערכת רוצה שנקיים מצוות. זה מה שמסביר המהר"ל, זה מה שמסביר הרב קוק אחריו. לא, המצוות זה הטבע שלך, אתה רוצה לממש את מקסימום הנשמה שלך? זה על ידי המצוות. המצוות, הם ייתנו לך את המימוש המקסימלי. אין אפשרות יותר גבוהה מזאת לממש את הפוטנציאל הרוחני שיש בך, את הצלם אלוקים שיש בך. אין משהו אחר יותר ממצה, יותר מקיף. לכן זה מתחיל מהפוטנציאל שיש לכל אחד ואחד. לכן אנחנו חוזרים לעניין הגוי. גוי אין לו את אותו פוטנציאל רוחני, אין לו את אותו איכות רוחנית. הוא לא נבחר על ידי השם למלא תפקיד. נבחר למלא תפקיד, כן, ליישב את העולם ועוד דברים אחרים, להפיץ את החוכמה, לבנות את העולם, מה שאנחנו מקבלים מהם, הרבה דברים אנחנו מקבלים מהם, הרבה דברים חשובים מאוד אנחנו מקבלים מהגויים. זה עוד עניין חשוב מאוד. אבל מה שבעצם הנושא הזה של סגולת עם ישראל, לכן מסביר המהר"ל שלנו יש תרי"ג מצוות. לגויים התורה ציוותה עליהם בכמה? בשבע מצוות בני נוח. זאת הסיבה. הסיבה היא שלדרגה הרוחנית שלהם, המיצוי שלה הוא על ידי שבע מצוות בני נוח, על ידי שבע. לנו, המיצוי שלנו לדרגה הרוחנית, לפוטנציאל הרוחני שלנו, זה התרי"ג מצוות. זה פוטנציאל יותר גדול. עכשיו, תגידו שאנחנו גזענים? לא, זה לא מאיתנו. זה לא אנחנו קבענו את זה. זה כמו שיש באותו דבר שארץ ישראל היא ארץ היותר רוחנית, ויש בה סגולות רוחניות שאין בארצות אחרות. הנביאים שלנו יכולים להתנבות רק בארץ ישראל. כי כאן יש משהו מאוד, זה חוק קצת לא רציונלי, אבל כאן יש איזושהי מציאות שעיני השם בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה יותר, יש פה מציאות רוחנית יותר גבוהה במקום הזה, ובפרט איפה עוד? בירושלים, ובמקום המקודש ביותר הר הבית. אז כאן יש עוצמה יותר גדולה של רוחניות, ולכן הנביאים יכולים להגיע לדרגות יותר עליונות, כאן דווקא במקום הזה בארץ ישראל. אז גם ארץ ישראל היא מיוחדת משאר המקומות. גם יש לנו השבת, הזמן, לא רק המקום, הזמן. השבת זה יום שקבע אותו הקדוש ברוך הוא, והוא יום יותר רוחני מימים אחרים. יותר רוחני מימים אחרים. שיש נשמה יתרה לאדם. וכן, לאדם יש צלם אלוקים, והוא יותר עליון מאשר שאר הבריות ושאר בעלי החיים. ומעל האדם הרגיל יש את ישראל, שיש להם נשמה כללית שהם מחוברים כיחידה אחת, נשמה כללית בגופות מחולקים. נשמה אחת בגופות מחולקים. אז עכשיו, אותה שיטה היינו אומרים, זה רק אתה רוצה לעשות לך שאתה תהיה כביכול יותר מהגויים. לא, זה לא נושא של בכלל יותר ופחות. אותו דבר כהן וישראל. כהנים, לפי מה שמסביר המהר"ל, אז באמת, יש להם מציאות, פוטנציאל. זה לא אומר שהם יהיו כאלה, אבל זה אומר שיש להם פוטנציאל, גם אנחנו. אם אנחנו לא נוציא לפועל את הפוטנציאל שלנו, אז בעצם קיבלת מתנה ולא עשית את שום דבר. זה אפילו דבר מאוד חמור, כן? כי היית יכול לעשות דברים ולא עשית אותם. זה ודאי שיש כאן אפשרות לתקן יותר, ויש אפשרות גם לקלקל יותר. זאת אומרת, חטא שיהודי עושה ואותו חטא גוי עושה, הקלקול שעושה יהודי הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול מאשר מה שגוי עושה, בני שזה חודר הרבה יותר מציאות, כי אנחנו שייכים למצויות מאוד רוחניות, להרבה דרגות שגויים לא שייכים אליהם. לכן הפעולה לחיוב ולשלילה היא יותר חזקה. עכשיו גם בישראל, כהנים, יש להם יותר מצוות מאשר לישראל. הרבה יותר מצוות מאשר לישראל. יוצא שלכהן גם זו אותה שיטה. דומם, צומח, חי, מדבר ישראל. בתוך ישראל יש גם כהנים שיש להם אפשרות, פוטנציאל יותר גבוה למיצוי רוחני. ככה זה, למה? למה זה נעשה ככה? זהו הסדר האלוקי. ככה זה נעשה. מעניין שהרב קוק קורך את, את קורח ואת קין ואת הנצרות, זה נראה משהו די הזוי, אבל את קורח, את קין ואת הנצרות, באיזשהו משהו משותף בין שלושתם. קורח, קין ונצרות. ובאמת אנחנו רואים שקורח בעצם לא הבין, נכון שכולם קדושים, כל העדה כולם קדושים, אנחנו חוזרים לענות על השאלה, כל העדה כולם קדושים, אבל יש גם בתוך כל העדה כולם קדושים יש אנשים שהם יותר קדושים, נכון, יש להם גם פוטנציאל יותר גדול, וגם הם בבחירה שלהם הם הראו, הופיעו את הבחירה בפועל, הבחירה הטובה, הם נהיו יותר קדושים, הם עבדו קשה מאוד, והם הגיעו ברמתם האישית למיצוי של מעלה מאוד גבוהה. משה רבינו, הוא קיבל את כל התורה כולה. משה רבינו הוא הכל. מי טעה בו רק לפני פרשות קודמות? מי ניסה להשוות אותו? מישהו ניסה להשוות. מי ניסה?
מרים.
מרים ניסתה להשוות. שהוא גם אנחנו קיבלנו נבואה. אז למה אתה מתנהג ככה אל אשתך וכו'? זה לא אותו דבר. זאת אומרת, נכון שקיבלתם נבואה, אבל איזה רמה של נבואה, איזה איכות של נבואה, זה סדר אחר לגמרי. לכן, בתורה מיד מופיעים הפסוקים, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. זה דרגה אחרת לגמרי של נבואה. זה עוצמה אחרת לגמרי. הרמב״ם אומר שאם היה לו טרמינולוגיה אחרת, הוא היה שם את משה בדרגה אחרת מכל שאר הנביאים. אספקלריה מהירה, זה משהו אחר לגמרי. לכן, צריך מאוד, זה מה שאחד הדברים שכאן קורח טעה בו, זה שהוא מבטל את המדרגות. משה רבינו הוא איש שעשה עבודה אדירה בכל חייו. הוא הענב מכל אדם אשר על פני האדמה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. הוא הענב ביותר. זאת אומרת, אדם שעשה עבודה מידותית, מבחינה מידותית, הוא קיבל הוא הנהיג את עם ישראל. הוא אדם שיש בו, אנחנו רואים שהוא מגיע סתם לאיזה מקום בחוץ לארץ, עם בנות מדיין. מה לא להיכנס לאיזה ריב בין שני אנשים, הוא הגיע מאיזה מקום שרודפים אחריו, עכשיו הוא לא מסוגל לראות עוול, הוא לא מסוגל. התכונות הטבעיות, המוסריות, הן תבועות בו בצורה מאוד מאוד חריפה, מאוד חזקה. אז הוא נלחם את מלחמתם של העשוקים, זה לא משנה איפה. אז משה רבנו הוא במדרגה, כתוב בספרים, מדרגה עליונה של חציו איש, חציו אלוקים, עד כדי כך, אף אחד לא הגיע למדרגה כזאת. אז אי אפשר להשוות את המדרגות, זוהי צורה שמשטחת את כל המציאות, זו צורה שמורידה את הכל להיות דברים מוקטנים, ואנחנו צריכים להתרגל להבחנה בין מדרגות. אותו דבר יש לנו גם קין. קין לא רצה לעשות את העמל. הוא חטא, הוא הקריב, בא הביא קורבן, והוא אמר, רגע, כמו שבעצם בטענה אנושית, למה הבל מקבלים את מנחתו ואני לא? למה הבל ואני לא? אני גם הבאתי, אפילו אולי הביא ראשון את המנחה. אז אני מביא מנחה, ועכשיו אני עשיתי משהו טוב, נכון? הבאתי מנחה. עכשיו, מהצד השני, הקדוש ברוך הוא צריך גם כן להחזיר לי משהו, הוא צריך גם כן לקבל. כן, אבל המנחה והקורבן הן פעולות, זה בדיוק מה שהנביאים צועקים, מה לרוב זבחיכם? התר אגודות רשע, כן? זאת אומרת, הקורבן צריך להיות, זה לא אקט פולחני, שאתה פשוט מפעיל אותו, איזושהי פעולה, לוחץ על כפתור. לא, הקורבן צריך להיות קודם כל, צריכה להיות כפרה, וידוי על חטאים. אצלנו אין דבר כזה שכמו בכנסייה, שבאים ביום ראשון, פורקים את מה שקצת לוחץ על הלב, וחוזרים חזרה למה שהיה. אם אתה מתוודא ואתה לא מתכוון לחזור בך, אז זה כמו כלב ששב על קיו, ככה אומר הרמב״ם. זה כמו כלב שאוכל את הקי שהוא מקיא. זה שום דבר לא פועל. זה טובל ושרץ בידו. לא עשית כלום. אתה בא כביכול להיטהר, להתוודות, לזה, אמרת את כל הוידוי, אבל אחר כך אתה לא מתכוון להכיל את זה על עצמך. זה לא שווה כלום. זה לא נותן שום דבר. אנחנו לא מקבלים את זה. יש דין. אבל הנצרות היא ותרנית, היא מקבלת את זה. היא מקבלת את זה. ובעצם, מה שיוצא, שקין, הוא לא רצה להשתנות. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, לפתח חטאת רובץ, אני לא מקבל את מנחתך. אם אתה, את הקורבן שלך, אם אתה לא מתכוון להשתפר, שזה הדבר העיקרי, להשתנות, לעשות תיקון עם עצמך, אז הקורבן שלך הוא לא קורבן שהוא יעלה לרצון. לא, אני לא אקבל אותו. כי בעצם אתה לא רוצה להתכפר. מה אתה רוצה? להישאר כמו שאתה, עם ולעלות אל הקודש, עם קשר אל האלוהות. זה מה שאתה רוצה. אתה לא רוצה להשתנות. זה בדיוק הנושא של הנצרות. לא שאתה עובד עבודה קשה ואתה משתפר, כל הזמן הולך ומשתפר, ולעולם לא נגיע להיות, אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, אל האינסוף ברוך הוא, אבל לעולם לא נהיה הקדוש ברוך הוא, לעולם לא. אנחנו בגוף, והוא איננו גוף, אבל אצל הנצרות יש שיטה קלה. הופכים אדם לאלוהים, ואז במקום להתעלות אל האלוהים, אני לוקח ומוריד את האלוהים אליי. זה אנושי יותר, זה קל יותר, אפשר יותר, זה מוחשי יותר. זה דבר שבני האדם יכולים להכיל אותו יותר. השיטה שאנחנו מדברים עליה היא שיטה יותר קשה. אז לכן, אצל קין, הוא גם כן לא רצה להשלים עם המדרגה. הבל היה אדם יותר טוב, והמנחה שהוא הביא היא הייתה לרצות. הוא לא רצה לחפר, הוא לא רצה להתוודות, הוא לא רצה לעשות תיקון יותר יסודי עם עצמו. הוא רצה להישאר עם כל הזוהמה שלו ועם המציאות הזאת לעלות אל הקודש. אותו דבר גם הנצרות, היא איננה, היא לועגת על דברי חכמים. לנו יש הרבה מצוות שצריכים לתקן בכל דבר ודבר. יש ספרים שמחלקים את זה, את כל המצוות לכל הענפים של המצוות שקשורות לכל האיברים, שסה גידים ורמח איברים, שסה 365, רמח 248 איברים. אז המצוות של לא תעשה הם כנגד השסה גידים, והמצוות עשה הם כנגד הרמח איברים. זאת אומרת שזה הכל כנגד האיברים של האדם. אדם צריך לתקן את עצמו כל הזמן. יש הרבה דברים שאדם צריך לעשות. התורה לא משאירה את האדם חופשי בטבע החומרי שלו, אלא היא דורשת ממנו דרישה מאוד חזקה להשתפר, להתעלות. זה הטבע שלך המקורי, זה הטבע העמוק שבתוכך, אבל אתה צריך לחתור לזה, אתה צריך לשפר את זה, אתה צריך להתקרב לזה. זה באמת כל החיים שלנו, אנחנו נמצאים במצב של התמודדות לעבר החזרה אל הטבע המקורי שלנו, ש בסופו של דבר המצוות יהיו לנו לעונג. כל מצווה ומצוות היא שמחה גדולה, כן? והרבה מצוות אנחנו יכולים להרגיש את זה, שאדם שומר שבת, יש בשבת איזשהו משהו מיוחד, איזשהו משהו של התעלות מסוימת, של נועם מסוים שהוא יותר גבוה. אנחנו יכולים להרגיש את זה בחגים גם כן, אבל לא בכל מצווה אפשר להרגיש את זה. אבל אנחנו צריכים להגיע לדרגה, אנשים גדולים, צדיקים, הם יש להם את הנועם הזה כבר עכשיו, הם חיים את החיים היותר אמיתיים כבר עכשיו, וזה טבעי להם, וזה מה שבעצם אנחנו צריכים להגיע. אז קורח, מה שקורח טשטוש, יש לנו ככה, יש לנו טשטוש מדרגות מבחינה סגולית. יש מדרגות שהם שמישהו בא לטשטש אותם מבחינה סגולית. זאת אומרת, הנצרות באה לומר אין עם קדוש בעולם, עם שיש לו סגולה שנבחר, אלא הקדוש ברוך הוא, היות וחטאנו, אז הבחירה נתלה מישראל. אנחנו כבר לא, כל העולם הוא קדוש בשווה. ודי לאמירה אחת, שאדם אומר איזו אמירה של אמונה, אני מאמין באמונה שלמה והשם, והוא כבר יכול לעוף לגן עדן. אנחנו לא אומרים את זה, מה פתאום? אמירה יפה, טוב מאוד שיש לך את ההכרה הזאת, אבל על זה צריך להיות מחובר לחיים, למעשים. בוא נראה אותך, אם אתה כל כך מאמין, בוא נראה איך, ביישום של הדברים, איך אתה מדקדק במעשים, איך אתה מדקדק במידות טובות, איך אתה מדקדק בקיום ההלכה, בוא נראה אותך, איך אתה חי לפי רצון השם, לא באיזושהי פרזה, אמירה, איזושהי צעקה גדולה, מזה כבר עולים השמיים, מזה עולים בסוערה השמיים כמו אליהו הנביא, זה לא הולך ככה. יש דרכים איך שמגיעים, יש דרך איך שמתקשרים אל הקדוש ברוך הוא, לא כמו שקין רוצה, לעלות עם כל הזוהמה למעלה, בלי לתקן שום דבר, אבל קשר עם השם, אני והשם, אנחנו ביחד, אנחנו בסדר. לא, זה לא הולך, אתה צריך להשתפר. עכשיו, גם קורח, הוא מטשטש את המדרגות. יש מדרגה, משה רבינו מעליך, הוא בוודאי, כמו שאמרת בהתחלה, על פי הדיבור, הוא בוודאי קרוב אל השם. עד כדי כך, שהרמב״ם אומר על החטא בשמונה פרקים, אחד הדברים, אחד הנקודות ששם הוא מאיר, זה שמשה רבינו, בזה שמשה רבינו כעס על עם ישראל, הוא אומר שהחטא של משה שהוא כעס על עם ישראל, ואמר שימון האמורים, אז בזה שהוא כעס, עם ישראל חשב שהוא היה הרי שליח השם, הוא ביטא יותר מכל אדם עלי האדמות את רצון השם, אז כולם היו בטוחים שהשם כועס עלינו, עליהם, וזה לא נכון. זאת אומרת, אני רוצה להעביר ראיה מפה שמשה רבנו זה היה שליח השם, הוא מה שהוא פועל, איך שהוא מתנהג, ככה עם ישראל רואה, מסתכל שזה רצון השם, שככה השם מסתכל עלינו, זה מה שהשם רצה שמשה יגיד לנו. ובכל אופן, קורח לא חשב ככה, קורח הסתכל יותר על הצד האנושי, והנצרות היא גם כן דת אנושית, והיא רואה יותר את הדברים ברמה האנושית, זאת אומרת להתאים את הדברים למציאות האנושית היותר נמוכה. לנו יש דרישה באמת גדולה מאוד, ואנחנו רוצים את גאולת כל העולם כולו ואת קיום כל המצוות כולם ואת עילויים ורוממותם של כל העמים כולם בסופו של דבר. אז זו דרישה הרבה הרבה יותר גדולה, זו דרישה שצריך עבודה יותר גדולה, צריך סבלנות יותר גדולה, צריך שהעולם לאט לאט יתעלה, זה לא ביום אחד, וזה באמת עול יותר גדול. ולנו בתור עם ישראל יש את הנתונים הפוטנציאליים לביצוע של המטרה הזאת, מפני שנבחרנו על ידי השם, והבחירה הזאת מאפשרת לנו, אם אנחנו כמובן נלך לפי הדרך הזאת, היא מאפשרת לנו את ההתעלות, ולאחר מכן גם להיות אור לגויים ולקרב את כל הגויים. אז אם אני הייתי אומר לסכם, יש כאן שני צדדים שאנחנו צריכים ללמוד מהם, איך הקדוש ברוך הוא, איך העולם נבנה בצורה הנכונה. קודם כל צריך להבחין בין מדרגות, יש מדרגות של פוטנציאל שהן שונות, ואתה צריך לדעת את זה. כהן זה מדרגה אחרת מאשר ישראל, עם ישראל זו מדרגה אחרת מהגויים, דומם, צומח, חי, זה מדרגות אחרות, יש מדרגות במציאות, זה ברמה הסגולית. אפילו נאמר נביא, יש גם צד סגולי בנביא, לא כל אדם יכול להיות, אפילו אדם יעבוד כל החיים שלו הוא לא יוכל להיות נביא, ככה כתוב בספרים, שנביא זה גם כן, יש בזה צד סגולי, יש אדם שיש לו פוטנציאל של נבואה, זה יכול להיות שבתנאים מסוימים זה לא יצא לפועל בגלל הדור ועוד תנאים נוספים שייכים אולי לעצמו, לעבודתו, אבל יש לו פוטנציאל. יש אנשים אחרים שלעולם לא יהיו נביאים, אין להם פוטנציאל לזה. יש דברים שצריכים לדעת שהם שייכים לפוטנציאל, ואילו דברים, יש דברים ששייכים גם לבחירה. יש סדר גם בבחירה. אדם שיש לו בחירה חופשית טובה, אז למשל כתוב בהוריות שמקדינים ממזר תלמיד חכם, שהייחוס שלו הוא לא הייחוס, הוא נולד בצורה פגומה, כן? שבא מאשת איש. אבל ממזר תלמיד חכם קודם, יש שם במשנה, בדף י' ג' כמה שזה זוכר, אז כתוב שממזר תלמיד חכם הוא קודם לכהן עם הארץ. בחשיבות יוצא שהמדרגות של עמל של אדם שהגיע למדרגות בזכות התורה, בזכות שהוא למד תורה, בזכות המידות שלו, בזכות כל דבר ודבר שיש עמל בעולם, אנשים מגיעים לאיזה דרגות, גם במקצועות חופשיים, במקצועות החול, מגיעים לאיזה מדרגות. אתה לא יכול לזלזל בזה. אם אדם, יש יצירה שלמה של פסיכולוגיה שהתפתחה בשנים האחרונות, בדורות האחרונים, אז אנחנו, יש בזה חוכמה גדולה, צריכים להשתמש בה. אנחנו לא אומרים, איזה מישהו גדול לא שווה שום דבר. זה לא נכון. צריך לדעת שיש העמל של החשיבה של האדם ברמות שונות, בדרגות שונות, אנחנו מתייחסים אליו כדבר רציני. לא יכול אחד שהוא פיון קטן, שהוא לא עשה כלום בחיים שלו, שהוא כבר יהיה כמו איזה מישהו שהוא מדען. כן? יש, אנחנו מתייחסים לאנשים שעשו עבודה בחיים שלהם, מתייחסים אליהם ברצינות, וגם לתכנים שלהם. אותו דבר גם בתוך הקודש. משה רבנו זה דרגת עמל עילאה, זה לא קורח. אז גם מהבחינה הזאת קורח היה צריך לדעת שיש מדרגות, מדרגות בין בני אדם, מדרגות של אדם שיש לו בחירה, שהוא בוחר והוא הגיע לדרגות של קדושה יותר גבוהות, ולכן יש לו מדרגה יותר גבוהה. אז אנחנו לא יכולים לטשטש את זה שכולם קדושים. נכון, כולם קדושים, ברור, בפוטנציאל, אבל יש במציאות דברים שאם מישהו, אם מישהו בחר בבחירה יותר טובה, יותר נעלה, אז הוא נמצא בדרגה אחרת, וצריך להתייחס ולתת לו את הכבוד. כן? למה קמים בפני תלמיד חכם? למה? כי הוא עשה משהו בחיים שלו, נכון? הוא למד, הוא עשה, הוא התפתח, הוא ממשיך את הדרך של התורה, הוא נותן לאנשים אחרים חיות. כן? עץ חיים אלה מחזיקים בה. מה יותר נכון? לקום לתלמיד חכם או לספר תורה שפותחים בהיכל? ודאי, כי זה תורה חיה. זו תורה חיה. הוא נותן לך לכל דבר, הוא נותן לך את החיבור לחיים, למציאות. אז לכן זה חשוב מאוד. וצריך לקום בפני תלמיד חכם, בפני מדרגה שכזאת. אז אנחנו רואים שצריכים להעריך, לתת ערך למדרגות הבחירה מצד אחד, אנשים שיש להם בחירה טובה והגיעו לאיזושהי דרגה רוחנית, ומצד שני אנחנו צריכים גם לתת ערך ולא לטשטש, לא לזלזל במדרגות במדרגות של הבחיריות, ולא לזלזל ולתת ערך במדרגות הפוטנציאליות הסגוליות. צריך, זה חלק מהלימוד שאנחנו צריכים לתת. וכל מי שמטשטש את המדרגות הללו, עוסק בתשטוש שלהם, בהשוויה שלהם, כולם מאותו מסטינג, כולם אכלנו מאותו מסטינג, כמו שאומרים בצבא, אוכלים מאותו מסטינג. מה?
פעם
אמרו בצבא, מה היום אומרים?
היום
משהו אחר. בכל אופן אי אפשר להשוות את הכל ולהנמיך את הכל ולשטח את הכל ולעשות את הכל המציאות בינונית, כי זה לא רצון השם, זה לא הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע במציאות. אז מה שקורח עשה הוא בעצם ערעור על הסדר האלוקי. יש כאן ערעור על הסדר האלוקי הפוטנציאלי, הבחירי, על הכל. כי הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה מישהו אחר שיהיה בתפקיד, כהן מסוים. כנראה שהכהן הזה הוא צינור יותר מתאים להופעת הקדושה האלוהית, לתפקיד הזה של הכהנים, ולא קורח. כי יש לו סגולה אחרת, יותר גבוהה לאיש הזה שנבחר. זה מצד אחד. מצד שני, משה רבנו במעלה בחירית, להילה ולהילה ולהילה, יותר גבוהה מכל אחד אחר. אז גם כנגד זה צריך איזושהי ענווה, איזושהי הערכה. קורח חטא בשני הדברים הללו, ולכן הוא נבלע בתוך האדמה. יש שאלות? כן, הוא רוצה קודם.
אמרתם המזר שחכם יכול להיות יותר גדול מכהן
שעם הארץ? בקדימת החשיבות, זו רק דוגמה להראות את שיש ערך לבחירה טובה, כי הרי ממזר הוא, יש לו ייחוס לא כמו לכהן, הוא ייחוס גרוע, נכון? אז, אבל בכל אופן, זה שהוא עמל בתורה, זה שהוא הגיע לדרגה יותר גבוהה לעומת כהן שהוא עם הארץ, אז יש, מקדימים אותו בחשיבות, כן? יש דברים שמקדימים אותו בחשיבות.
גם אמרת, בן אדם שעשה בעולם החילוני דברים גדולים כמו,
נכון, יש חשיבות.
זה בן אדם כמו ביל גייטס, הוא עשה הרבה ל,
נכון, אז יש לו ברווה
על ישראל, על ישראל שהוא עם אחר,
זה משהו אחר. זה, אם הוא יכול לעלות על ישראל, כן, כן, בתחומים האלה, כן. אבל השאלה לאיזה תחום אתה מדבר? בתחום של פיתוח הדברים האלה, יש בהחלט מה ללמוד מגייטס, נכון? מהמקור, מגייטס, מה שהוא פיתח. אם הוא פיתח. אבל אתה מבין מה שאני אומר? בפירוש, לנו יש מה ללמוד, זה, מה שאתה שואל עכשיו, זה עניין, מה התפקיד של עם ישראל בעולם, האיכותי, ומה התפקיד של הגויים בעולם. לנו יש, התפקיד שלנו הוא תפקיד רוחני מוסרי, זה התפקיד שלנו. הרי זה גם מה שהאויב הכי, אחד האויבים הגדולים ביותר שלנו, היטלר, ימח שמו וזכרו, ידוע בשמו שהוא אמר, המוסר אך המצאה יהודית הנה הוא. זאת אומרת, המוסר הוא המצאה יהודית, הוא לא רצה את המוסר, המוסר מחליש את המוסר הזה, נותן מוסר כליות לאדם, אז זה מחליש אותו, מה אני עושה, אולי זה בסדר, אולי זה לא בסדר. הוא רצה שאדם יפעל מתוך האינסטינקט החייתי שלו.
זאת אומרת, היהודי הכי גרוע יותר טוב מהגוי הכי טוב.
אז תלוי במה מדובר. אם אתה מדבר כרגע על מידות, אבל התורה אומרת חוכמה יש, שחוכמה יש בגויים. חוכמה יש בגויים, בוודאי. ויש מה ללמוד מהם. כן? יש מה ללמוד מהם. כתוב בספרים שהראש של עשיו, לא הגוף. הגוף זה הצד היותר, תכונות הפיזיות, החומריות. אבל הראש של עשיו נקבר במערת המכפלה. החוכמה, חוכמה של אדום, היא כן, היא כן מחוברת. חוכמה יש בגויים. איפה כל מה שיש כאן, המנהרות, יש בו מקומות שנבנו כבישים ומנהרות, וזה מידע מחוץ לארץ, זה, אנחנו משתמשים בזה, אנחנו לומדים את זה, יש לנו הרבה מה ללמוד מזה. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, שמפתחים את העולם, יש הרבה מה ללמוד מהם, בעניינים האלו, אבל לא בהוראה, לא בדרך של מידות, לא בדרך של איך לחיות בחיים, כן? איך בעניינים של הריות, זה אנחנו לא נלמד מהם. אפילו אפלטון, הנה, דוגמה. אפלטון, שהיה לפי חז"ל אולי המקורב ביותר מבחינת הפילוסופים של אז ליהדות. כי יש לו שיטה כזאת שמתוך, הוא היה קרוב מבחינת התפיסה הפילוסופית שלו. צריך לקרוא את מי שקורא את אפלטון בזמן הפנוי, אז יש שם על כל צורת המדינה, איך הוא מנהל את המדינה. אז בחיבור שלו על המדינה, זה גם המהר"ל מאיר, אבל יש שם איזושהי עמדה שלו, שהוא לכל סקטור צריך, בחברה צריך שיהיה לו, הוא צריך להוציא את הסקטור הזה לפועל. אז הוא מגיע שם לאנשי הביטחון, ואנשי הביטחון, הוא אומר, מה אני יכול לפצות אותם? הם מוסרים את החיים שלהם למען המדינה, מה הם מקבלים? אז מה בסוף הוא מציע? הוא מציע שיהיה מעמד שלם של נשים, שלא תהיה אישה לאיש, אלא שיהיה אוסף גדול של נשים, ואנשי הביטחון שהם חוזרים מהמלחמה מגינים, הם כל פעם יהיה להם אפשרות לחיות עם מישהי אחרת. הרי זה אפילו אדם שהגיע להבנות ששייכות, שהן יותר קרובות לעם ישראל ברמה הפילוסופית, הנה כאן אתה רואה שהוא נופל. זה שובר את החברה, שיש ערבוביה, שיש זה עם זה, זה עם זה, לא יודעים איזה ילדים מזה, זה, זה, בקיצור, זה עסק שלם. זה שובר את החברה, זה שובר את היציבות ואת התהרה של הגזע, הגזיות. אנחנו הפוך מזה. אז אני מראה לך שהמידות והצורת החיים שלנו היא צורה יותר טהורה, היא צורה יותר נקייה. מזה אין לנו מה ללמוד מהגויים. יש לנו מה ללמוד יותר בצד של החוכמה, של הפיתוח. זה מה שאנחנו צריכים, יכולים ללמוד מהם, ויש להם את זה בהרבה תחומים, הרבה מאוד תחומים, שאנחנו עוד היום לומדים מהם. כן? מדינת ישראל לומדת הרבה דברים מהם, מביאה הרבה ידע מבחוץ. כן? כן.
אני רוצה לחזור לעניין של יכולת ההפקה של עם ישראל, של האלוקות ושל הגויים. אז אם ככה, מבחינה הזאת, מבחינה של הבחירה, אז איך צריך להסתכל לגוי שמתגייר?
או, נכון. שאלה נכונה מאוד. גוי שמתגייר, אנחנו מסתכלים עליו שבעצם מבחינה רוחנית, נשמתו הייתה איתנו במעמד הר סיני, הוא, נשמתו הוא יהודית, אלא שהוא צריך, הוא נולד באופן מעשי, הוא נולד גוי. יש כל מיני סיבות מדוע במהלך ההיסטוריה זה קרה, יש התבוללויות, התערבויות של אנשים, אבל הוא נולד גוי, וכרגע בעצם בית הדין צריכים לברר האם הוא באמת גוי או יהודי. איך אנחנו נדע אם הוא באמת גוי או יהודי? אנחנו, לצערי הרב, אנחנו, לפעמים יש על זה ביקורת גדולה מאוד, אבל זה טעות ביסודה. ההפך, אנחנו נקשה עליו, ניצור קשיים, כדי באמת לראות, אם זה הוא, אז אין ברירה, הוא אומר, אני מוכן לקבל את כל הקשיים, העיקר תן לי להיות יהודי. כי זה אתה, אז אתה לא יכול להיות משהו אחר. אכבר לא יכול להיות פיל. חתול לא יכול להיות נחש. אז אם זה אתה, אז אפילו עם כל הקשיים, תבוא עוד שלושה חודשים, תבוא את כל הדבר הזה, אתה תילחם על זה. אבל אם זה לא כל כך חשוב לך, אלא זה הכל עניינים שכמה דרגת המאמץ, אז בדרגת מאמץ מסוימת אני כבר עזוב, זה קשה מדי. אין לי כוח. אז זה סימן שאתה לא רוצה את זה מספיק, זה סימן שזה לא אתה. אין לנו עיני רנטגן, אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. לכן צריך, עד כמה שזה דיינים, זה כוחם של דיינים, הם צריכים לעסוק בשאלה הזאת, צריכים לבדוק כמה שיותר. אין לנו עניין להכניס פה ולערב גויים, אנחנו לא דת מיסיונרית. יש להם את מה שהם צריכים לעשות ולנו את מה ש... אחרי שהסברנו את זה, זה נכון השאלה שלך. כי באמת, יהודי לא מתחיל מהבחירה שלו. יהודי מתחיל מזה שהוא נולד לאמא יהודייה, מזה שיש לו פוטנציאל כזה, ועל גבי זה אני נותן לו לקיים את המצוות. גוי שאין לו את הפוטנציאל הזה, בכלל לא שייך שיהיה יהודי ויקיים את המצוות. זה שטות מוחלטת. זה אין לזה כל קשר, זה לא נתפס גם מבחינה רוחנית. זה שהוא יניח תפילין, זה מעשה שאין לו משמעות. כן? מבחינה רוחנית, זה מעשה קוף. מעשה שאין לו שום משמעות. אלא רק כאשר באמת מתגלה שאותו גוי הוא בעצם יהודי והוא צריך לעבור איזשהו שלב מסוים, איזו הכרה מסוימת ואיזה תיקון מסוים, אם זה בברית, אם זה בהכרתו, אם בהתחברותו בתבילה וכולי, אז רק כאשר זה נעשה, כל התהליך הזה נעשה, אז בעצם הוא יכול להכיל את כל מה שאנחנו מצפים ממנו. טוב, אני חושב ש בזה סיימנו, בסדר? כל טוב.